הגדה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. הגדה אקטואלית, ואנחנו ממש בבוקר כך, אחרי שכבר אתמול זה היה יום, אם נקרא לזה, מטורף. הכנות לחג הפסח, הכנות ליל הסדר, הוויכוחים אולי עוד לא התחילו איפה כל אחד יושב, אבל אנחנו כבר, הלב שלנו כבר בליל הסדר. ההכנות היום זה ההכנות האחרונות ממש. המצות כבר נמצאות אצל רוב עם ישראל בבית. נכון, יש כאלה שעוד אופים מצות מצווה בצהריים. ואנחנו רוצים להתחיל להתכונן לחג הפסח, להתכונן לליל הסדר, לחג הפסח, והתכוננו לחודש שלם. מאז מוצאי פורים, עקרות הבית שבינינו כבר הכינו את עצמם לפסח אולי לפני כמה חודשים. אנחנו הגברים אולי בימים האחרונים, בשבועות האחרונים. אבל בשעות האלה אנחנו רוצים להתכונן ביחד לליל הסדר. להתכונן לליל הסדר, הכוונה היא קודם כל נפשית להבין שמי שהמרכז של ליל הסדר, המרכז, פשוט המרכז, זה הילדים. אבל זה לאו דווקא הילדים. הילדים, למי שיושב סביב שולחנו, ילד שיושב סביב השולחן הוא המרכז של הלילה הזה, ליל הסדר. זה לפעמים ילדים, גם הילדים המבוגרים, אם ההורים יושבים עם הילדים המבוגרים, הילדים הם העיקר. אם יש נכדים קטנים, הם העיקר. וגם מי שיושב עם כמה חברים, אחד שאמור לשמוע את רעהו, זה בדיוק עיקר הסדר. וגם אלה שמתחילים לדבר דברי תורה בפלפול, ודברים אומרים דברים עמוקים, צריכים מאוד להיזהר, פשוט להיזהר. להשמיע דברים שכל היושבים מבינים, מתעניינים, שלא, איך אומרים, אתם יודעים, יש פגישות שאדם נכנס לאיזושהי פגישה מסוימת, ומדברים בשפה אחרת. תוך דקה אחת הוא פשוט נעלם מהפגישה, הוא לא נמצא שם. אסור לנו שזה יקרה. ליל הסדר זה הלילה שכל מי שיושב סביב השולחן, נכון, יש מבינינו אמאות שעוד מטפלות בתינוקות, אבל כל מי שיושב סביב השולחן צריך להיות מעורב, מתעניין, מבין. כמובן שיש אנשים מבוגרים וצדיקים וחכמים ונבונים שיושבים סביב השולחן, ואי אפשר לדבר איתם מסיפורים פשוטים, על אף שאין סיפור פשוט ביציאת מצרים, אין כזה מושג, אבל כל מדרש הוא מדרש שמדבר על סיפורי יציאת מצרים, זה עצום, זה אדיר. אז צריך לחפש תמיד את הצד השווה שבהם. ואני חושב עוד נקודה אחת. הרי ננסה לחשוב לעצמנו, הרי הרבה מגדולי ישראל, נלך אחורה מאות בשנים, אפילו מהראשונים, ניקח את הרמב״ם. הרמב״ם ישב עם אבא שלו בליל הסדר. רבי מימון, רבי משה בן מימון, הרמב״ם, רבי משה, ישב הרי באחד מן השנים, אפילו שהיה צעיר, אני מניח שהוא ישב לפני אבא שלו. נו, בוא ננסה לחשוב לעצמנו. אבא שלו יושב לפניו, מה אבא שלו יכול לתת לו? מה אבא שלו יכול להעביר לו? מה איזשהו דברי תורה עמוקים? הרי הרבי מימון היה פשוט יותר מאשר רבי משה. אני לא מזלזל בכבודו, חס וחלילה, זה היו ראשונים כמלאכים. אז ודאי שהרמב״ם היה כמו מלאך, אז אבא שלו היה גם דמוי מלאך. אבל יושבים ביחד בליל הסדר, אז מה אבא יכול לתת לבן שלו? איזשהו פירוש בהגדה שהוא לא יודע? איזשהו הסבר שהוא לא יודע? לא. האבא מספר לבן שלו את החוויות שחוו ביחד. אני אנסה לחשוב לעצמנו, בן אדם שפוגש חבר שלו, ואומר לו, תשמע, אתה זוכר שאנחנו מכיתה, לפני 30 שנה, למדנו יחד בכיתה ו', והיה שם חגיגות, והיה ככה, והיה ככה, והיה מורה כזה, הרי שניהם יודעים את הסיפור. אבל אחד מזכיר לשני, מחדדים ביחד את הסיפורים. זה נקרא סיפור שאחד מספר לשני, ולא מחדש לו משהו, הרי הוא יודע, הוא זוכר, הוא הרי נזכר תוך כדי הסיפור. זה בדיוק מה שאנחנו כהורים, מה שאנחנו כבנים, מה שאנחנו כאחים, כתלמידים, כמורים, ככל אחד שיושב סביב השולחן, מה שחשוב שאנחנו נעשה דבר ראשון, זה שנשתף, יציאת מצרים, נשתף את הזיכרונות של כולנו. זה העבודה העיקרית של יציאת מצרים, של הליל הסדר שכל כולו יציאת מצרים וכל כולו סיפור. ועד כדי כך כתוב בהלכה, שיש צד כזה בהלכה, צד גדול בהלכה, כך מובא במשנה ברורה, שהילדים מחכים כבר למצות, שהם רוצים להבין שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, אנחנו עוד לא אוכלים הרי את המצה כשהילדים שרים מה נשתנה. הם מחכים. הולכים למצות. אז לכן, אדרבה, לפעמים כשמספרים את סיפור האגדה, צריך מעט למהר להגיע כבר למצות. לפעמים הילדים לא כל כך רוצים את המצה, אז אולי זה לא דחוף, אבל כשהילד כבר מתחיל לשאול מתי אוכלים מצה, אז זה לא סתם נדנות של הילד, אנחנו צריכים למהר להגיע למצה, ואז את כל סיפורי יציאת מצרים, ואת הדברי תורה, ואת הוורטים, ואת כל הדברים הנפלאים שיש לנו על האגדה של פסח, אנחנו נגיד בשולחן עורך, אז נפתח השולחן, צריך כמובן לזכור את שעת חצות, לא לפספס את האפיקומן, עד חצות הלילה. אבל אז כשרוצים באמת להרחיב את נושא האגדה, להרחיב בשעת שולחן עורך, כי זה מה חשוב לנו כל כך, הילדים והמצוות שבלילה הזה. אז זה הכנה שלנו קודם כל, להבין קודם כל מה מרכז הלילה, מה מרכז הערב, הילדים והסיפור.
עכשיו איתכם, הגדה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
הגדה אקטואלית, ואנחנו מתכוננים ביחד, אנחנו גם בערב שבת, ערב שבת, שהאמת היא שבהרבה מתפוצות ישראל קוראים שיר השירים מחר, והרבה מעם ישראל, הרבה ממנהגי ישראל לקרוא שיר השירים בסוף ההגדה של פסח. שיר השירים זה שיר של אהבה בינינו לקדוש ברוך הוא. שיר של קשר, של, שאנחנו קוראים, גם רבים מאיתנו קוראים כל ליל שבת, כל ערב שבת, שנכנסים לתוך השבת, שעוברים מימי החול ליום הקדוש ביותר בשבוע, ליום השבת, בדמדומי החמה, אנחנו קוראים את שיר השירים. שיר השירים, השיר המיוחד הזה של שלמה המלך, נכון שכל מילה בו זה תנך, אז גם יש לנו את המצווה ואת המיוחדות, גם אנחנו לא מבינים אותו, אבל זה כל כך חשוב ומעניין, דווקא בערב הזה שאנחנו, או אלה שקוראים את זה גם בבוקר, בגלל שזה שבת חול המועד מחר, מחר בבוקר, בין שחרית למוסף, לפני קריאת התורה, הרבה מהמנהגים שקוראים את שיר השירים בציבור, יש אפילו שקוראים את שיר השירים מתוך קלף, מברכים ברכה על המגילה הזאת, אבל זה המגילה שאנחנו קוראים על האהבה הגדולה והעצומה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא לעם ישראל, האהבה שלו באמת היא אינסופית, היא אינסופית, הכוונה היא, הלילה הזה של יציאת מצרים זה הפתח הזה שהקדוש ברוך הוא פתח לנו, וזה המושג של החג, לא רק המושג אלא השם של החג, חג הפסח. למה אנחנו קוראים לפסח חג הפסח? על שם שהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים את זה בהגדה, על שם שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי אבותינו במצרים ואת בתינו הציל. הוא פסח על הבתים שלנו, של אבותינו, הלך אצל המצרים ושם הרג את הבכורים ואת שלנו הציל. לכן אנחנו קוראים את לחג הפסח, חג הפסח. אבל האמת היא, זה חלק, נכון, זה חלק מרכזי אולי, אבל לא אגיד את המילה מרכזי, אבל החלק המרכזי זה היציאת מצרים, זה הצלה ממצרים, זה היציאה מהשיעבוד והעול אצל פרעה. הנקודה הזאת של הנס היה הרי עשרת המכות, מי שמסתכל במדרשים, מי שרוצה להעביר לילדים שלו את הסיפורים של מכת, של עשרת המכות, בכל מכה ומכה היה הרי ניסים ונפלאות בפרטים הקטנים. בכל פרט ופרט, דברים מדהימים, פשוט מיוחדים ומדהימים. כמה היה בעשרת המכות. אני משתדל במשך השנים, קרה כל פעם לקחתי איזושהי מכה אחת מעשרת המכות, אפילו כמה מהם, ולספר את הפרטים, להראות לילדים, להראות לאלה שמסבים בשולחן הסדר, כמה ניסים של השגחה פרטית על פרטי פרטים היה בכל מכה ומכה. כמובן שהמכות היו מחולקות דצח אדש באחיו. דצח זה קודם כל אימצותו של הקדוש ברוך הוא. אדש זה שהקדוש ברוך הוא כי אין כמוני בכל הארץ, ביצוע יותר פרטית בארץ, ואז באחיו זה ההשגחה הפרטית. הבכור הזה ולא הבכור הזה. ממש הפרטי פרטי. אבל זה מה שאנחנו, כשיש השגחה פרטית, פרטית, אבל איך אומרים, לפרטי הפרטים, זה מראה אהבה מדויקת. אהבה שאין, כשאדם אוהב, אני זוכר שפגשתי לפני הרבה שנים איזה בחור צעיר, ושאלתי אותו, תגיד לי, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אתה מאמין באלוקים? אז הוא אומר לי, בוודאי. אמרתי לו, נו, אם אתה מאמין, אז מה, אתה עושה משהו עם האמונה הזאת? הוא אומר, מה? אני מאמין באלוקים, בוודאי, אני מאמין בנצח של עם ישראל, בארץ ישראל ששייכת לעם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא מעניין אותי הקטן. אני הקטן, מה זה מעניין אותו? זה בדיוק, איך נקרא לזה, הכפירה באמונה בהשגחה פרטית. כן, כל העולם כמעט, העולם החופשי הוא מאמין, מאמין בהכל, במה הוא לא מאמין, מאמין באלוקים, כולם מדברים על האלוקים. אבל בוא נפרט את זה לפרוטות, וזה בדיוק המהות של שיר השירים. שיש אהבה בין הקדוש ברוך לעם ישראל, ולא סתם לעם ישראל, לכל פרט ופרט, לכל יהודי ויהודי, בכל מקום בעולם, בכל בכל שלב בחיים, בכל רגע בחיים. זה בדיוק העבודה שלנו בלילה הזה ביציאת מצרים. לספר על, 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 על הניסים והנפלאות של עם ישראל קרה לפני כמה אלפי שנים, זה יפה, זה נפלא. אנחנו מעבירים את זה מדור לדור, זה נפלא. אבל העוצמה הגדולה ביותר של החג הזה, של הלילה הזה, של שיר השירים, שאנחנו קוראים, כמו שאמרתי, או בלילה או בבוקר, זה להראות את האהבה שיש לקדוש ברוך הוא בינינו, לבין כל, בין הקדוש ברוך הוא לכל יהודי ויהודי, לכל רגע ורגע. כן, ויש, יש את העיר כאור יום חשכת לילה, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו רואים לילה, לא מבינים, אבל מחכים מעט ואז רואים את האור הגדול. רואים הבזק, לפעמים מי שטס במטוסים רואה את זה יותר, יש חושך אדיר, חושך אדיר מהמטוס כשהמטוס טס בלילה, ואז ממרחק יש איזשהו הבזק של איזשהו ברק, אז פתאום זה מאיר את כל, כמעט את כל השמיים אפשר לומר. זה בדיוק האהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מחדירים בעצמנו את האהבה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא אלינו, על ידי קריאת שיר השירים, על ידי בכלל להחדיר בנו את הסיפור של יציאת מצרים, אז זה הברק הגדול, שגם אם אנחנו רואים איזשהו חושך מסוים, איזה לילה, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו אותו באהבה המיוחדת, שאנחנו קוראים את שיר השירים, ואנחנו מחדירים בעצמנו את הידיעה, שהקדוש ברוך הוא אוהב כל אחד ואחד מאיתנו, וזה שיר באמת, הרי כתוב שזה שיר השירים, הכוונה, השיר העמוק, המיוחד והקדוש ביותר מהשירים שיש לעם ישראל, ולא לחינם, כמו שאמרתי, אנחנו קוראים אותו כל יום שישי אחר הצהריים, אנחנו הרי נמצאים גם עכשיו בערב שבת קודש, וזה יהיה, אנחנו נקיים את ליל הסדר בליל שבת, אז בכלל שבת ויום טוב ביחד, זה הרי יום נפלא, זה שעות נפלאות ועצומות, אז ניקח את זה פשוט ונפנים, את האהבה המיוחדת שיש לקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו.
עכשיו איתכם, הגדה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
הגדה אקטואלית, ואנחנו ממשיכים ערב שבת וערב יום טוב והשעות. אנחנו ממש נמצאים בשעות האחרונות, עקרות הבית כבר מתארגנות, ארגונים אחרונים, סידורים אחרונים, הבעלים עוד יוצאים מסתובבים, סוף זמן אכילת חמץ, סוף זמן שריפת חמץ, אוטוטו, ואנחנו מקיימים את מצוות ביור חמץ. ודבר אחד חשוב להיזהר, אני אומר את זה כי באמת, בגלל שאנחנו עסקנו ועוסקים כל כך הרבה בענייני הפסח, עד כדי כך שכתוב שהמצווה הזאת ששואלים ודורשים בהלכות החג 30 יום, יש כאלה שאומרים שזה רק על חג הפסח, זה לא על כל החגים. על חג הפסח כתוב שואלים ודורשים בהלכות החג, למה? בגלל שיש כל כך הרבה הלכות, יש הרי מי שמסתכל במשנה ברורה, זה כמעט כל חלק ה' במשנה ברורה, בשולחן ערוך במשנה ברורה, מדבר בהלכות הפסח. מתחילים בנושא של המצות, ושל כל ההתארגנות, ושל החמץ, ועכשיו בכלל, כל ההלכות שלמדנו, מקווה שרובנו למדנו, את ההלכות של הלילה המתקרב, את הלכות הסיבה, הלכות היין, הלכות המצות, האכילה, כמה צריך לאכול. כשעוסקים בכל כך בדברים, לפעמים שוכחים את הדבר המרכזי. שוכחים גם, לא רק ששוכחים, היצר, הוא עובד איתנו, איך אומרים, הוא יודע את העבודה הכי טוב שיש דווקא בלילות האלה. הוא מביא כעסים, מביא לחץ, לחץ מיותר וכעס מיותר, כעס כזה שמתחילים להתווכח איפה כל אחד יושב, ואיפה כל אחד ככה, ואיפה כל אחד ככה. והיצר רוקד לו, פשוט יושב בצד ורוקד, כשהמלאכים שאנחנו נביא איתנו הערב, גם מלאכי השבת וגם מלאכי היום טוב, שבאים איתנו מהתפילה, אחרי שכבר קראנו את ההלל גם בבית הכנסת, המלאכים עומדים ורואים, נו, הנה, אתם משפחה נפלאה, שהכנתם את עצמכם כל כך בזמן לליל הסדר, כל אחד עשה את שלו, את הקיר צופים, ואת ההכנות, ואת המצות, ואת ה... כל אחד עם החלק שלו, חלק עם הלחץ שלהם, לא משנה, אבל כל אחד תרם להכנות העצומות והאדירות לליל הסדר. אז עכשיו, להיזהר כל כך, כמו שכתוב בראש השנה, שאנשים לוקחים לעצמם סימנים, יש סימן כזה וסימן כזה, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שנה כזאת, שנה כזאת, ושוכחים לפעמים, וחס וחלילה מעלים כעס אחד, והשנה יכולה להיות כל כולה כעוסה. המשנה ברורה כותב את זה, הוא מכניס את זה אפילו עד כדי כך להלכה שצריך להיזהר בליל ראש השנה, ואני חושב שגם בליל חג הפסח, שהכנו את עצמנו כל כך הרבה, כל כך צריך להיזהר, ימים של זהירות בכיבוד אב ואם, אנחנו נמצאים בסביבת האבא והאמא, להיזהר יותר, לכבד יותר, זה מצוות דאורייתא, אנחנו כל החומרות של פסח ביחד, זה הכל, כל החומרות אלו חומרות דרבנן, כמובן שאלו חומרות, כיוון שאנחנו מפחדים להגיע לאיסור חמץ, שיש בו איסור דאורייתא, אבל כבוד שאנחנו חייבים בכבוד אבא ואמא, זה כבוד מהתורה, כל רגע ורגע, כל זמן וזמן, בכל השנה כולה, שם אנחנו לא מוצאים הרבה חומרות והרבה לחץ והרבה, איך קוראים לזה, נרבים. זה מה שאנחנו צריכים להיזהר, ולא רק להיזהר, אני אומר, זה, כי שם היצר הרע נמצא. אני מדבר לכל המאזינים העיקרים בכל, אבל ככה זה, כדאי לנו לדבר על זה, ויכולים להזהיר מפני אותו השטן, היצר הרע הזה שתופס אותנו. הרבה מאחיי בחוץ לארץ, אני הייתי, גרתי בחוץ לארץ הרבה שנים, וכשעושים שני ימי ליל הסדר, הרי עושים יום טוב שני, פעמיים יום טוב, אז עושים פעמיים ליל הסדר, אז יש כאלה שומעים, יום טוב הראשון, הליל סדר הראשון, זה באים עם כל הלחץ והמתח וכל ההכנות והעייפים, אז עושים את זה לא מי יודע מה מוצלח, לפחות יש עוד סדר אחד לתקן את מה שהיה לילה קודם. אז זה אולי זכו, אם נקרא לזה כך, זכו בני חוץ לארץ שיש להם את האפשרות לתקן את הלילה הראשון, אבל אנחנו בני ארץ ישראל, אני עכשיו אחרי הרבה שנים, בשנה זו מקיים סדר אחד, יש לנו רק סדר אחד, אין לנו הרבה אפשרויות, יש לנו רק לילה נפלא אחד, אדיר וענק, ואתם יודעים כמה מצוות יש בלילה הזה, הגאון מבין לא אומר שיש בלילה הזה, הוא עשה חשבון, 64 מצוות, נחשוב לעצמנו, לילה שיש בו 64 מצוות, שחלקם הגדול זה מצוות דאורייתא, אכילת מצה כמובן, ותשביתו חמץ, וכל מיני מצוות כאלה ואחרות, ארבע כוסות, שהרבה מן הפוסקים סוברים שדאורייתא, ומצוות רבות שנלוות עליהן, ולכן כשיש כל כך הרבה מצוות בלילה אחד, הוא היצר הרע והשטן מסתובב, רוקד לו שם, ואיך אומרים, הוא בעניינים, הוא חזק, הוא לא הלך לישון כבר כמה ימים, הוא מחכה ליום הזה, לערב הזה, ואנחנו נופלים לפעמים בדברים כל כך קטנים, אחרי שבאמת הכנו את עצמנו, והגענו עם המצות המודרות ביותר, המצות הכי טובות בשוק, הכי מודרות, הכי דקות, עם החומרות, שאיך אומרים, מכל הכיוונים, אבל אנחנו לפעמים מפספסים את הדברים הפשוטים, את היחס, וזה מה שהתחלתי, כי אני חושב שבחלק הראשון דיברתי על המרכז של הליל הסדר, המרכז של ליל הסדר זה הילדים, זה ההבנה של יציאת מצרים הפשוטה, לא לחפש דברי תורה של עומק, זה חשוב, ודאי להתפלפל ולהתפלפל, זה דברי תורה שאין להם סוף, יש ספרים, הרי ההגדה של פסח מלאה, יש לנו ספרי הגדה למאות ולאלפים, ויש כל כך הרבה אפשרות לפלפל, אבל אנחנו צריכים לזכור שהמרכז של הערב, זה הידיעה הפשוטה של יציאת מצרים, זה לקרוא את הדברים הפשוטים ולהבין אותם, ולספר אותם, ולחוות אותם. יש משפחות שהאבא לוקח איזשהו שק על הגב, וכביכול יוצא ממצרים. כן, להראות לילדים את החוויה של יציאת מצרים, כי כשאדם מעביר למישהו חוויה, הוא לא שוכח אותה. ואז אפשר שנה הבאה להגיד, אתה זוכר שדיברנו שנה שעבר? אתה זוכר שחווינו ביחד? זה כמו ששני חברים נפגשים אחרי 30 שנה, הם לא מחדשים משהו אחד לשני, הם נזכרים ביחד. אז אנחנו גם כן, מה שראינו אצל ההורים שלנו, ואצל הסבים והסבתות שלנו, אלה שעברו אצל הסבים והסבתות, חלקם אצל ההורים, עברו אולי ללילות סדר, שהם לא האמינו, אם מדבר על השואה האיומה לפני דור וחצי, לא האמינו שנוכל לשבת הלילה באמת לסדר עם מצות שיש לכל אחד בשפע, כל אחד יכול להחליט איזה מצה, באיזה חומרה, באיזה כשרות, מה שלפני דור וחצי, כמו שאמרתי בשואה היומה, מי מדבר על מצות בכלל, ועל מצה אחת, זה היה באמת דבר שכמעט לא קיים. והיה אנשים ששאלו את עצמם, האם אנחנו נשאל עוד פעם מה נשתנה? שאלו את עצמם. והנה אנחנו באמת זוכים, עם ישראל נמצא במידה מסוימת באמת באחד מרגעי העוצמה שלו, כמובן שחסר לנו מאוד מאוד את החלק המרכזי, זה בית המקדש, ולכן אנחנו נתפלל ביחד, מאזינים יקרים, שאכן עוד בשעות הקרובות נזכה שאליהו נביא יבשר את הגאולה, ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים ביחד בבית המקדש במהרה בימינו. חג כשר ושמח לכולכם המאזינים, חג עם הרבה שמחה, חג עם הרבה ניקוי חמץ, ניקוי הגאווה שלנו, חג של טהרה, ולכולכם המשך האזנה הרבה, תודה לכל הצוות, צוות רדיו כל חי נפלא, תודה רבה, שבת שלום וחג שמח.